אירועי ההסלמה בגזרת הדרום לאורך החודשים האחרונים הובילו לא פעם לשיגורי רקטות לעומק שטח ישראל, הרבה מעבר ליישובי עוטף עזה. שלושה מקרים נציין בהקשר הזה. ראשית, ירי רקטה לעבר באר שבע ב-17 באוקטובר 2018. הרקטה הזו פגעה ישירות בבית מגורים וגרמה להתקף חרדה לארבעה בני משפחה שניצלו בחסות הממד. ב-14 במרס 2019 שוגרו שתי רקטות לעבר גוש דן, אלה לא גרמו נזק, וב-25 במרס פגע רקטה בודדת בבית במושב משמרת במועצה האזורית לב השרון שבעמק חפר וגרמה לשישה פצועים. אימנו בנושא הזה דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, דוקטור כרמית פדן, עמיתת מחקר בתוכנית, ואנחנו נשוחח איתכם על האתגר שגלום באירועים שציינתי זה עתה, וגם על ההתמודדות איתו. ראשית, למאפייני האתגר, מאיר.
אנחנו רגילים להתקפות על עוטף עזה, ואנחנו פחות או יותר יודעים, הייתי אומר, יודעים לא רע איך להתמודד איתם, עם כל הבעיות שכרוכות בזה. ואנחנו ערוכים בצורה כזו או אחרת, פחות אולי מה שצריך, לאיזשהו עימות יותר כולל. אנחנו צריכים אבל להבין, ולהבין היטב ולהטמיע, שיש מגוון רחב של איומים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון בכל מה שקשור לנושא של הפלטפורמה של הנשק הרקטי והטילי. והעדות לכך היא למעשה שלושת האירועים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו. שפתאום, כאילו out of the blue, תושבים שלווים במקום במרכז הארץ, מובטח שלב ושגרתי לחלוטין, פתאום חוטף רקטה בתוך הבית ובמזל רב אנשים לא נהרגים. זה דבר שצריך לקח בחשבון אותו בתוך סל האיומים שאנחנו צריכים להיערך לתוכם. אנחנו צריכים להבין שזה לא או ככה או ככה, אלא זה כל מיני דברים בתווך. אם אנחנו לא נבין את זה ולא נבין את הסיכונים הכרוכים בכך, אנחנו עלולים להימצא שוב ושוב מופתעים, ושוב ושוב נערכים פחות טוב מה שאנחנו יכולים להיות ערוכים.
ועכשיו נתייחס לאמצעים שבאפשרותנו להתמגן דרכם. ראשית, לגבי מיגון פסיבי.
אז שוב הוכח שהמיגון הפסיבי הוא חשוב, הוא חיוני, הוא מציל חיים. עכשיו צריכים לזכור, מיגון פסיבי הוא חבילה שלמה של אמצעים, שבראשם כמובן המקלוט. אנחנו נמצאים במצב לא מספיק טוב בנושא המקלוט. אנחנו נמצאים במצב שבו צריכים להשלים פערים בכדי להגיע לרמה הנדרשת, ואנחנו יודעים בדיוק מה הרמה הנדרשת. הרמה הנדרשת היא מה שקורה עכשיו פחות או יותר בעוטף עזה. המצב בארץ הוא לא כזה. המצב בצפון הוא רחוק מלהיות כזה. מדינת ישראל יודעת את זה, ארוכה באופן עקרוני, אבל באופן פרקטי אנחנו לא נמצאים שם. אז דבר ראשון זה הנושא של המקלוט לסוגיו, המקלוט הפרטי, המקלוט הציבורי וכל מה שקשור בזה. לכך מתלווה כל מה שקשור לנושא של אחיות פיקוד העורף, שנשענות על מערכת משתפרת והולכת של אמצעי התראה ודיווח לתושבים. כלומר, האמצעים שוב בידינו, הם לא מספיקים עדיין, ובעיקר, כפי שאמרתי קודם, צריכים להיות מושלמים, אם לא לרמה אופטימלית, לפחות לרמה הרבה יותר סבירה וגבוהה מאשר עכשיו.
אתה יכול לתת דוגמה מתוך האירועים האחרונים לכך שהמערכת לא הייתה מספקת, או שלחילופין אפשר היה לשלב עוד גורמים?
אם אותה רקטה הייתה נופלת שני בתים ליד זה, במשמרת, ששם אין מיגון ואין מקלוט, ויש הרבה מאוד בתים במדינת ישראל שאין בהם מקלוט ואין בהם מיגון הולם, ששת האנשים הללו היו פשוט הרוגים עכשיו. ואם הם היו הרוגים, שזה דבר חמור בפני עצמו, מדינת ישראל הייתה נמצאת עכשיו במקום אחר לגמרי. וכל התרגילים, אני קורא לזה, של האיומים על חמאס ועל המעבר או אי-מעבר של סף מסוים של מלחמה, היו נשכחים.
כלומר, היה כאן יותר מזל.
היה כאן שני מזלות. היו כאן מזל אחד רע, שבכלל הרקטה הזאת פגעה. כי הרקטה הזאת היא סטטיסטית, והיא לא הייתה אמורה בעצם לפגוע לפי הנתונים הסטטיסטיים המקובלים עלינו. כן? אבל היא כן פגעה. המזל הרע, אבל המזל הטוב הוא שבמקרה היה שם בבית הזה, הספציפי, היה מיגון הולם בהרבה מאוד בתים אחרים. אין מיגון הולם, והמשמעות הדבר הינה שאנחנו בגלל זה נמצאים ברף סיכון הרבה יותר גבוה לדברים חמורים מאוד, כמו למשל מלחמה. ועם שלא רוצה להילחם, צריך להגן על עצמו, ולהגן על עצמו מבחינה זו שלא יהיה מצב שבו הממשלה תהיה חייבת לצאת למלחמה.
לגבי התפקיד של המיגון האקטיבי, והכוונה היא לכיפת ברזל. עד כמה זה נותן מענה,
זה אותו סיפור. כאן יש לנו היום סדר גודל של 10 סוללות במדינת ישראל. לפי הנתונים המקובלים בפומבי, אנחנו צריכים לפחות 13 סוללות, ולמעשה אני טוען שצריכים גם כן יותר מזה. בכדי לתת מענה הולם, בוודאי באימות רחב לשלושה מגזרים. בראש ובראשונה לצהל, כל הבסיסי התקיפה שלו שמאפשרים לו בכלל לבצע את המלחמה לפי התפיסה שלו. שתיים, לכל הנושא של המערכת של התשתיות החיוניות, בראש ובראשונה חשמל ואחרות, שדה תעופה וכו' וכו'. ושלישי, לצערי הרב, אני שם אותו במקום השלישי, ככה מדינת ישראל שמה אותו, השלישי הוא התווך האזרחי, כלומר היישובים האזרחיים. בעשר סוללות אין שום מצב שבו אפשר להגן על שלושת המכלולים הללו. צריך לייצר מצב שיש לנו מספיק כיפת ברזל בכדי להגן על עצמנו, להציל חיים ולהציל את הממשלה מהמצב שבו לא תהיה לברירה, אלא לעשות מה שאני אמרתי קודם שאנחנו לא רוצים לעשות.
ורק נזכיר בהקשר הזה שאנחנו מדברים על רקע תרחיש שהתממש מרצועת עזה, נזכיר שגם ברקע יש עוד תרחיש שעלול להיות חמור הרבה הרבה יותר, והוא שיגור של אלפי רקטות מלבנון, ונסראללה כבר איים בשנים האחרונות לפגוע בכל אחד מהמכלולים שאתה ציינת. הסוגיה הזאת הרבה יותר כבדה מאשר העניין של האימות בעזה.
תודה שאתה מזכיר את זה, זאת תזכורת חשובה מאוד. אני רק הייתי מוסיף על מה שאתה הוספת, שלחיזבאללה גם יש מאגר לא קטן של טילים מדויקים, שבו הם יכולים לעשות מעשים שהם חמורים מאין כמוהם יותר מאשר אלה שהמעש יכול. וגם אם אנחנו מדברים על רק כמה אלפים של טילים כאלה, על זה מדובר, פחות מ-10%, אני לא יודע מה המספר אמיתי, אבל אם המספר הכולל הוא סדר גודל של בין 150 ל-200 אלף חימושים כאלה, אם אנחנו מדברים רק על 5% מתוכם, כל אחד יכול לעשות מספר, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ולכן הצדק עמך.
קרמית, אנחנו נתייחס בזמן שנותר לנו לענייני הסמכות כלפי האוכלוסייה האזרחית, וגם למה שנוגע לחוק, חוקי המדינה וההסדרה של הנושא הזה במסגרת החוק. מה המצב כיום?
אני חושבת שהאירועים האחרונים בעיקר הדגישו את היעדר ההסדרה בחוק, העיגון בחוק של הסמכות והאחריות של המערכות השלטוניות מול האזרחים. במקרה של איום ותקיפה של החזית האזרחית, אנחנו יכולים למצוא את זה דרך שתי נקודות עיקריות. הראשונה היא, אנחנו מדברים על הסדרה וסמכות של חלוקת התפקידים בין פיקוד העורף לבין רשות החירום הלאומית, בכל הקשור למי עובד מול המערכות השלטוניות השונות, מי עובד מול משרדי הממשלה, לעומת מי עובד מול הרשויות המקומיות. ההסדרה הזאת למעשה כן נקבעה בוועדות מסקנת, ועדות מזרחי, שהמסקנות שלה הובאו אל הציבור בחודש מאי 2018, אבל עד היום לא מומשו במלואם. נקודה שנייה שאנחנו אפשר לראות את המחסור באותה הסדרה שאני מדברת עליה, בא לידי ביטוי באחריות ובסמכות של הגורמים השונים שאחראים על ניהול החירום בישראל, גם לפני, גם בזמן וגם לאחר החירום, בכל מה שקשור בסוגיות של מי פותח, מי רשאי להורות על פתיחת וסגירת מוסדות חינוך, או מי רשאי ומוסמך להורות על פתיחת וסגירת מקלטים. אנחנו ראינו שבמקרה הזה ראשי הרשויות נוטים להחמיר, ולא לפתוח את מוסדות החינוך, לעומת פיקוד העורף, שכן נוטה לשמור על השגרה ולייצר רציפות תפקודית, ועד כמה שניתן, של המערכות השונות. שוב, כדי להבטיח את התפקוד של אותם גורמים, ולאפשר את אותה רציפות תפקודית שאני מדברת עליה, צריך להבטיח בחקיקה את אותה הסדרה שאיננה קיימת כיום.
מנית שורה של בעיות שבהחלט מצריכות טיפול. נתייחס למשהו יותר חיובי לקראת סוף דברנו, וזה המענה של אזרחים, או הסוגיה של אתגור החוסן החברתי. מה הממצאים?
תראה, בשלושת המקרים שאתה הזכרת בתחילת השיחה, ראינו תושייה מאוד גדולה של האזרחים, וגם פרואקטיביות מרשימה שלהם. בבאר שבע ראינו שהאם שהגיבה לאירועים הפגינה תושייה רבה מאוד והגנה על הילדים שלה והביאה אותם לגמרי. ושוב, כפי שמאיר הזכיר קודם, בעזרת המיגון, אותו מיגון פסיבי, היא לקחה אותם לממד במהירות האפשרית, והתושייה שלה, כפי שאמרתי, הצילה את החיים שלהם. במשמרת ראינו שגם גורמי ניהול החירום ביישוב עצמו פעלו בצורה מאוד יעילה ומהירה, וגם התושבים בסופו של דבר צייתו להוראות של אותם גורמים. עוד ראינו שגם אפילו פחות משעה לאחר הירי החליטו על פתיחת מוסדות החינוך, ולא פחות מכך חשוב לראות שמספר התלמידים שהגיעו באותו יום לבתי הספר היה גבוה. הדבר הזה מעיד בעיקר על מהירות החזרה לשגרה של התושבים, ולכן על חוסן חברתי גבוה באופן יחסי של התושבים, ממצא שחזר גם לגבי יישובים בעוטף עזה, שם אנחנו בעצם רואים שהמרקם הקהילתי מסייע מאוד לתושבים גם לשמור על הרציפות התפקודית שלהם.
לסיכום הדיון הזה אני רוצה לשאול אתכם במבט על, לגבי החזית האזרחית בישראל והמוכנות מצד המדינה, מצד האזרחים, מה קיים כנדרש, כיאות, ומה טעון שיפור ניכר?
אני הייתי אומר שמבחינה קונספטואלית המדינה, בגלל שהיא מאותגרת על ידי הנשק התלול מסלול במשך כל כך הרבה זמן, אנחנו מדברים כבר עוד מעט 15 שנה, ואולי למעלה מזה, שוב ושוב, אז אני חושב שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. גם התקפית וגם הגנתית, גם צבאית וגם אזרחית. הבעיה היא באיזה מידה אנחנו יודעים ליישם את ההבנה הזאת לכלים נדרשים בכלל, ובמיוחד לכלים נדרשים בזמן חירום נרחב. אתה קודם הזכרת את הנושא של חיזבאללה, ובוא רגע אחד נחזור לעניין הזה. ברור לחלוטין שאם יהיה אימות, ולצערנו הרב צריכים לצפות שזה יקרה ויתקיים, עם חיזבאללה או עם חמאס או חלילה עם שניהם ביחד, הוא יכול להיות לא רק משמעותי מבחינת הכמויות של הירי, ונדברים כאן על היקפים מאוד מאוד ניכרים, מדובר על סדר גודל של עד 1,000 חימושים ביום, ביממה. זה הרבה מאוד, אוקיי? וזה שונה לחלוטין מה שאנחנו מכירים עכשיו, גם מה שאנחנו מכירים בעומק הישראלי, כפי שראינו למשל במשמרת וכך הלאה. זאת אומרת, היכולת של המערכות שלנו, אם הם לא יתוגברו, באופן משמעותי, על פי התפיסה הידועה, אם הם לא יתוגברו בצורה טובה, כלומר שההיערכות לא הייתה מספקת, הנזקים שלהם, של החימושים האלה, יהיו חמורים מאוד, ויכולת המענה שלנו תהיה הרבה יותר מצומצמת, מאשר היכולת המענה שאנחנו רואים, אם בעוטף עזה, ואם עד עכשיו, כמו שראינו למשל במשמרת. אז צריכים ללמוד מהלקחים ומהלקחים הטובים, אבל צריכים להבין שהתרחיש שאנחנו צריכים להאריך אליו הוא תרחיש הרבה יותר קשה, שמחייב השקעות וצריכים לעשות את הדברים האלה, וכפי שנאמר בדרך כלל ויפה שעה אחת קודם.
אני רוצה להוסיף ולומר שחלק חשוב בהכנה של הציבור לאותם תרחישים שמאיר מדבר עליהם, כרוך קודם כל בהשתתפות של הציבור בתרגילים השונים של פיקוד העורף. השתתפות שלא זוכה להרבה מאוד היענות של התושבים, של האזרחים. ואני חושבת שחלק מהסיבות לכך כרוך בעניין הזה שהתושבים, האזרחים במדינת ישראל, לא מודעים בכלל למרכיבי האיום ולמשמעויות של האיום שמושט על החזית האזרחית. כן מדובר על זה שיש צורך להגדיל, להגדיל ולהעצים את ההסברה שניתנת לאזרחים, אבל עד היום זה לא נעשה בצורה מספקת, ולכן אנחנו רואים תרגול, אם בכלל, רק של מוסדות וארגונים מסודרים, כמו מערכת החינוך.
תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה לך, ירון.